שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו כבר בעיצומם של ימי השובבים הקדושים, ובעצם אנחנו היום הגענו לשיעור האחרון בסדרת השיעורים שעוסקים בתשובה, בעבודת התשובה של ימי השובבים. משני השיעורים הקודמים בסדרה עסקנו בעשר נקודות, תשע, עשר נקודות מעשיות שמדריכות אותנו, ובעצם הן מהוות תשתית לעבודת התשובה בימי השובבים על דרך החסידות. כאמור, ציינו שהשובבים וראשי תיבות של פרשיות השבוע שנקראות בימי תקופת השובבים, שמות וערה בו בשלח יתרו ומשפטים. כאשר יש שנה מעוברת, אז אנחנו מוסיפים גם את פרשיות תרומה ותצווה למהלך של השובבים, ואז זה נקרא שובבים תת, תת ראשי תיבות תרומה תצווה. בשיעור היום, שכאמור חותם את הסדרה, אני רוצה לעמוד על הקשר המהותי של עבודת השובבים דווקא לרצף הפרשיות, מפרשת שמות עד משפטים, או אפילו עד תצווה בשנה מעוברת, והרי לא בכדי התקופה הזו מכונה על שם הפרשיות שנקראות באותה תקופה, וזה לא רק בגלל שמדובר פה בעצם בסוף דצמבר, ינואר, פברואר, שזה הלילות בהם הימים, בהם הימים קצרים והלילות ארוכים, אז אפשר להתענות ביותר קלות, אלא יש פה משהו מהותי ועצמותי. מהלך הדברים מבוסס רובו ככולו, כמעט ללא שינוי, ממה שלמדתי מגיסי היקר, רוזנמן, השם יזכהו וחייהו, אז באמת שלי ושלכם לגמרי שלא הוא. בכל מקרה, נחזור טיפה אחורה לשיעור הראשון בסדרה, נשוב נעיין בדברי האריזה לקדוש, וכדי לקשר את זה לתוכן של הפרשה. וראינו שכבר האריזה לקדוש, בתחילת דבריו על השובבים בשער רוח הקודש, הוא עומד על הקשר בין פרשיות השבוע לרוח התקופה ואופיה. מקור א', שער רוח הקודש דף י"ז, אני מקריא. עניין השובבים הנודעים, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות 40 יום רצופים. שיש מן יום ראשון, מן של פרשת שמות עד פרשת תרומה, וקצת מן תצווה, כמובן זה בשנה מעוברת. ונתנו סימן בהם, שובו בנים שובבים. שובבים, ראשי תיבות, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בהם ב-40 ימים אלו לא נתקנו, אלא על אבון הקרי. וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ובלבנים, מה עניינו? משם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה, שפרש מן אשתו, והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההוא. ולכן בזמן הפרשיות אלו, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון הקרי, ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות, מפני שאז הפרשה היא היה התחלת השיעבוד. ומסתיימים בפרשת משפטים, לטעם שנתבהר שם, גם כן, בעניין סמיכות כי תקנה עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להתקן. בעניין כי תקנה עבד עברי, וכולי, אני מדלק כמה שורות, גם דע, כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו, לחפר על אבון שחבצר על הבטלה, וזהו סוד הפסוק, שובו בנים שובבים, פירוש כי אותם הבנים, שמסר אל הקליפות בהשחטת הזרע, ועל ידי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים, לכן אתה שובו בתשובה, והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות, והשיבו מן הקדושה כבראשונה. גם צריך שיתענה פי ד' 84 ימים רצופים, כנגד שם של מבית, שהוא סוד הזיווג והטיפה העליונה, שם מבית זיווגים, מבית כפול 2, 42 כפול 2, והם פי ד' 84, כי כל זיווג כולל שניים. באמת עוד מעט אנחנו נראה מה הקשר בין ימי השובבים דווקא להקשר של זוגות. הכניסה בדברי האריזה לקדוש בשער רוח הקודש, וטוב הוא שהוא יתענה 40 יום הנזכרים של כל ימי השובבים, ואחר כך יתענה עוד 44 ימים, יום אחרים להשלים הפי ד' הנזכר. גם טוב הוא שהוא ייתן פרוטה אחת צדקה קודם התפילה, בכל יום ממת העניותיו, יכוון לתקן מה שגרה וחיסר מן הצדיק העליון אל המלכות וכו'. אז בשני השיעורים הקודמים בסדרה כבר הרחבנו בביאור הדבריו הקדושים של האריזה לקדוש, אבל עכשיו נסכם מה שנוגע לענייננו. לפי האריזה לקדוש, הסיבה לגלות מצרים זה לא בגלל שפתאום פרעה, מה שנקרא, מלך חדש ולא בא לו בטוב עם ישראל בעיניים. לא. הסיבה לגלות מצרים שצריך לעשות תיקון של פגם היסוד של אדם הראשון. אדם הראשון כעס על חווה, הוא פרש לפי המדרש שהזוהר הקדוש ואשתו במשך 130 שנים לא היו ביחד. באותם 130 שנים הוא פגם מכל מיני סיבות בפגם הברית, ולכן עכשיו בני ישראל צריכים לתקן את זה. לכן יוכבד, שלפי שאר הגלגולים היא בעצם גלגול של חווה בהרבה מובנים, היא ילדה את מושיען של ישראל ומשה דווקא בגיל 130, וזה כבר הבנו לזה שוב פרשת שמות לפני כמה שנים, אין כאן מקומו להאריך. בכל מקרה, אומר הריזל הקדוש שהתיקון לא מסתיים בשיעבוד במצרים, ולא מהיציאה ממצרים, אלא שיעבוד מסתיים דווקא מפרשת משפטים. פרשת משפטים, הפרשה שחותמת את העיסוק בקבלת התורה. כפי שדיברנו כבר בשיעור שעבר על תיקון היסוד, איך? דווקא באמצעות ההשתעבדות לתורה, עמל התורה, הגיעה, השקידה בה, זאת הבסיס ההבנה החשובה שפגם היסוד ראשיתו בפגם הדעת, פגם המחשבה. באמת, פרשיות השובבים, על דרך הפשט, מדגיש הפשט, אבל לא רק על דרך הפשט, גם על סוד, אבל על דרך הפשט, אלו פרשיות היסוד של ההיווצרות של עם ישראל. דיברנו על זה בשיעור ראשון מפידר. עד עכשיו היינו משפחה. החל מפרשת ויגש, וירידה למצרים, זה כבר נהיה יותר כמו חמולה, שיורדת, שהיא מונה 70 נפשות, אבל בתחילת חומש שמות כתוב, הנה עם בני ישראל. אנחנו כבר לא משפחה, אנחנו כבר לא בית יעקב, אלא הנה עם בני ישראל. אנחנו כבר הופכים לעם. תהליך הזה, תהליך ההיווצרות, תהליך ההתגבשות, ממשפחה לעם, זה תהליך ארוך, שמתחיל בפרשת שמות, אבל מגיע לסיוע במתן תורה. וכפי שאמרנו בשיעור ראשון בסדרה, השלמת התהליך היא לא רק במתן תורה, אלא בכיבוש הארץ ונחלתה על ידי יהושע, ואז לאותו עם בני ישראל שכבר ארץ משלו, ולאחר מכן, על ידי דוד ושלמה, אותו עם יזכה לכינון עיר המלכות, ירושלים, בניית בית המקדש, שישמש כמרכז רוחני לעולם כולו. ממילא, בעת פרשיות השובבים, הפרשיות שמהוות את יסוד האומה כולה, צריך לעבוד על היסודות שלנו. צריך לתקן את היסוד שלנו. עכשיו דיברנו על זה גם שהתקופה הזו בשנה היא בשיאו של החורף. בחורף כולם בתנועה של התכנסות. כולנו מתכנסים. זירת ההתרחשות המרכזית בחורף איננה במימד הגלוי, אלא דווקא בזרמים התת-קרקעיים של המציאות. החיות ישנות את שנת החורף. הזרעים מרכיבים לאיתם מתחת לאדמה, ובהמשך גם ינבטו, ובצד השני הם עשו פירות מתוקים. אבל עכשיו, בחורף, השחקנים הראשיים המרכזיים זה האדמה והשורשים. לכאורה, במבט שטחי, בחוץ נראה שמה שקובע זה המציאות החיצונית. היא הקובעת, היא הדומיננטית. אבל דווקא כעת בחורף, שעות האור מועטות, הלילה ארוך, יש הרבה זמן להתכנסות פנימית. זה הזמן המתאים לברר מהם היסודות שלנו. לברר מה התשתית של כל הבניין האישי שלי, ומה כל התשתית של הבניין הלאומי שלנו. או בקיצור, לברר מהו כוח היסוד שלנו. כלומר, היסוד שהכל נשען עליו, וממנו בעזרת השם יבנה הבניין המפואר שלנו, המשך החיים וגם לדורות הבאים. על פי הבעל שם טוב הקדוש, תורת החסידות, הביטוי לכוח היסוד בנפש זה כוח ההתקשרות, כוח ההשפעה. היכולת להמשיך חיים, להופיע חיים אל מה שמעבר לעצמי, להיפתח אל מה שבחוץ, כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה ועמוקה יותר. ההבנה הזו שלא כל האמת אצלי, ובכדי ליצור תשתיות יסודיות וחזקות, צריך גם את הזולת. צריך להשפיע על הזולת, להתקשר בו. עכשיו, מאחר וכוח היסוד הוא תמצית המשכת החיים, התא זרע זה כל הגנטיקה שלנו, כל המטען של ה-DNA, כלומר, בכוח היסוד כל כוח החיים מרוכז בו, אז שמע מינה שמדובר בכוח מזוקק ובכוח עוצמתי ביותר. אז ממילא, על צד השלילה, הפוטנציאל גם היסוד, פוטנציאל הנזק הוא גדול מאוד. כי אם הבנו כמה גדול כוחו של כוח היסוד, אז גם על צד השלילה, הנזק. ולכן, זה לעומת זה. כמה פוטנציאל הרס יש בכוח היסוד, כאשר הוא בא לידי ביטוי בצורה מקולקלת, בצורה לא מתוקנת. אז באמת, בשני השבועות הקודמים בסדרה, דיברנו על הלכות יסוד והצעות פרקטיות. דיברנו על 9-10 נקודות, והיום מה שאני רוצה זה שנלמד את עקרונות היסוד לתיקון היסוד, אבל דווקא כפי שעולה מתוך פרשיות השבוע של השבועים. האריז"ל הקדוש מדבר על כך שכל זיווג כולל שניים. כך הוא מביא בשער רוח הקודש. מה זה אומר כל זיווג כולל שניים? אני רוצה שמה שנעשה עכשיו זה נעיין בתיקון המוצע, בתיקון שעולה מפרשיות השובבים, דווקא כאשר הן מחולקות לזוגות. עניין חלוקת פרשיות השבוע לזוגות היה מודגש במיוחד אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק, או שבת מרכז הרב. אפשר לראות את זה בשיחות הרב צבי יהודה במקומות אחרים משמו. ואפשר לדגים את זה לא רק על השבבים, אלא על כל התורה, למשל, בקצרה. הזוג הראשון זה פרשיות בראשית נוח. בראשית נוח, מה המכנה המשותף שלהם? בריאת העולם וראשית האנושות. אחרי זה לך לך וירא, זה פרשיות של אברהם אבינו. חיי שרה תולדות, פרשיות שעוסקות ביצחק אבינו. ויצא וישלח, פרשיות של יעקב אבינו. וישב מקץ, פרשיות של יוסף הצדיק, ויגש וירא. זה כבר הירידה לגלות מצרים, ההתבססות בגלות. שמות וירא, פרשיות שעוסקות בגלות מצרים. בו בשלח, פרשיות שעוסקות בגאולה ממצרים. יתרו משפטים, קבלת התורה שבכתב וקבלת התורה שבעל פה. תרומת הצווה, וכמובן הציווי המשכן וחיליו. וויקל פקודי, בניית והקמת המשכן וחיליו. בולטת בהיעדרה, פרשת כי תישא. פרשת כי תישא, אין לזוג. זאת מאחר ובא לזכר חטא העגל, ולחטא אין בן זוג, וזה נושא לשאול בפני עצמו, תזכירו לי בפרשת כי תישא, עם השם יהיה בעזרנו שנזכה לדבר על זה. אבל כמו בעולם הכלכלי, בעולם הכלכלה, אחרי המקרו, מגיע התור שלה מיקרו. אז אני רוצה עכשיו שאני אעשה זום אין, ונתמקד בזוגות של פרשיות השבבים. שמות וירא, זוג ראשון, זוג שני, בו בשלח, זוג שלישי, תרום משפטים, בשנה מעוברת זוג רביעי, תרומה תצווה. אם נבצע עיון מדוקדק במהלכים הפנימיים של עם ישראל, או ליתר דיוק, במהלך של הגאולה של עם ישראל, לפי חלוקת הפרשיות, זה יאפשר לנו להגדיר את השלבים הכלליים במהלך של הגאולה. וכפי שדיברנו אין ספור פעמים, גאולת מצרים מהווה אב טיפוס לכל הגאולות העתידיות שבאות אחריה. ובפרט, לפי תורת החסידות שהיא מדגישה שמצרים איננה ישות מדינית, מצרים היא גם לא זירת התרחשות גיאוגרפית, אלא מצרים היא מהות רוחנית. מהות רוחנית של שיעבוד, של מיצר, של מצוקה. ואחרי כל ההקדמות הללו, בואו נתחיל עם הזוג הראשון. אז השלב הראשון של הגאולה נלמד מפרשות שמות וירא. שלב א'. שלב א' זה השלב שעוסק בהתעוררות הרצון הפנימי. אז אם כן, איך הולכת ונבנית הגאולה? מהם השלבים הראשונים של האדם, או של עם, או אפילו של העולם כולו, במהלך היציאה שלו מעבדות לחירות, אני מדגיש חירות אמיתית. מה השלב הראשון, השלב הבסיסי והיסודי, כדי לפתוח פתח כחודה של מחט לגאולה? השלב הראשון זה עצם הידיעה, עצם ההבנה וההכרה שהאדם הוא אכן משועבד. וממילא עליו לגלות את הרצון לצאת מהשעבוד. יש אנשים, עבדים, שכל כך השתקעו בשעבוד, עד שהעול של העבודה והשעבוד הוא בכלל לא מכביד על נפשם ולא מעיק על רוחם. אין להם שום תשוקה פנימית או רצון להשתחרר מכבלי השעבוד לצאת לחופשי. זה נשמע מוזר, אבל יש דברים כאלה. עבד משתעבד ראשית כל ופנימית מכל בראש. עבד משועבד קודם כל מבחינה תודעתית, בתודעה שלו. עצם ההשלמה עם השיעבוד, ההסכמה הפסיבית לשיעבוד, הקנייה לשיעבוד, הם היסוד של כל השיעבוד. החירות הראשונה והיסודית, כפי שאמרתי היום במקורות, זה חירות פנימית. חירות הנפש והרוח, חירות שמתבטאת בעצם הרצון להפסיק ולהיות משועבד, גם אם אתה עדיין פיזית משועבד. הרצון להסיר את כל כבלי השיעבוד והגבלות, הרצון להשתחרר ותכלס סוף סוף להיות בן חורין. נראה את דברי אבן עזרא. אבן עזרא, פרשת בשלח, שמות פרק י' פסוק י' ג', אני מקריא, יש לי תמוה. אבן עזרא מדבר על איך יכול להיות שבני ישראל יצאו ממצרים, 600 אלף רגלי, ואז הם רואים אחוריהם את המצרים עודף אחריהם, ויראו מאוד. אומר אבן עזרא, יש לי תמוה, איך יראה מחנה גדול של 600 אלף איש מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם? התשובה, שימו לב ליסוד הפסיכולוגי נפשי העמוק של אבן עזרא. כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה. ואיך יוכל אתה להילחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט. לולי תפילת משה היה חולש את ישראל. והשם לבדו שהוא עושה גדולות ולא נתקנו עלילות. סיבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים. כי אין בהם כוח להילחם בכנענים, עד שקם דור אחר, דור המדבר, שלא ראו גלות והייתה לנפש גבוהה. בני ישראל הם 600 אלף, רק הגברים הגדולים. אחריהם רודפים כמה? 600 רכב בחור של מצרים. כל מרכבה, שלושה לוחמים מצרים, סדר גודל 1,800 לוחמים. בואו נעשה פה את הכוחות, מה הסדק? סדרי כוחות? 600 אלף גברים מול 1,800, מול 600 רכב. בני ישראל לא צריכים ללחם, יכולים רק ללכת לכיוונם ולרמוס אותם ברגל. אבל מה? ויראו מאוד ויצעקו אל משה. מנטליות של עבדים, ולכן הם לא ינסו למרוד באדוניהם, גם כשהם פי אלף יותר מהם. סיפור שחביב עליי, על בחור צבא, נולד בארץ הקודש, סוף שנות ה-20, ובשנת 1938 הוא נסע עם אמא שלו לבקר את הדודים והדודות, ולפחות או ליותר, בוורשה, בירת פולניה, פולין. 1938, כבר רוחות של אנטישמיות לא נושבות, הן כבר מזעזעות את כל עמודי התווך של הבית. והוא הולך ברחוב הראשי בוורשה, אחד רחובות בוורשה, ומישהו רואה שהוא יהודי, וצועק עליו ז'יד מסריח, וזורק עליו שקית מלאה מים או שתן. מה עושה אותו בחוצה? הוא גדל בתל אביב. לוקח אבנים, מתחיל לזרוק בחזרה, לא תלתי שזורק עליו. וכל הרחוב עצר את נשימתו ובא להסתכל, וואו, איזה מין, יש פה מוטציה. יש פה וריאנט, יש פה יהודי שזורקים עליו משהו והוא מחזיר, וכולם באו להסתכל, איזה פלא, יש פה ילד יהודי שמחזיר. כמובן, הוא היה צבר, הוא לא ידע שבפולין, תשתיק, תנמיך, תנמיך, תנמיך. הוא היה צבר, הוא גדל בארץ ישראל, הוא לא רגיל שהוא הולך ברחוב ומישהו מקפקף אותו רק כי הוא יהודי, כי הוא ז'יד מסריח, לא עלינו. נראה דברי הרב קוק, בעולת ראייה, חלק ב' עמוד ר' מ"ה. הוא גם עומד על ההבדל בין עבד לבין חורים. ההבדל בין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא חירות. ולהפך, בין חורין שרוחו רוח של עבד. ומישהו אולי היטיב לבטא יותר מכל, בדורנו במאה ה-20, זה נתן שרנסקי. אולי אסיר הציון המפורסם ביותר, שישב הרבה שנים בכלא הסובייטי, בגלל חיבתו לציון, נתן לו את הארץ, ואחרי שנגזר דינו למאסר עולם או מאסר ממושך באחד הבתי כליאה יותר הפחות סימפטיים ברוסיה, הוא ביקש להגיד מה שנקרא דברי סיכום אישיים לשופט. ואני מכיר את התרגום ללשון הקודש. אתה, זה דברים דרך אגב ששודרו בשידור חי ועשו הרבה הדים בעולם. אתה, אדוני השופט, חושב שהנך חופשי. אתה חושב כך? כיוון שלאחר שיגמר המשפט, תלך לביתך, ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך, שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי. אמנם, גופי יהיה משועבד, אבל רוחי, רוחי תישאר חופשית. כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך, השופט, קבעו מראש מה לומר. גופך אמנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה. כפי שאמרנו, מהלך חירותי הוא בראש ובראשונה מהלך פנימי, מהלך נפשי. איך אומר הרב זצ"ל? ישנו בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד, הוא חופשי, אבל הוא בדיוק עבד. מי שראה את הסרט הנפלא, חומות של תקווה, כן, יצא ב-94. מה שם המוסר הפקר? אתה יכול לצאת מהכלא, אבל הכלא לא יוצא ממך. אי אפשר לשחרר עבד שאיננו רוצה לצאת לחירות. לכן התורה כל כך מחמירה בדיני עבד נרצע. שלמרות שהוא יכול להשתחרר, הוא לא רוצה לצאת לחירות. זה אולי ההסבר של חז"ל לדין תורה. מה הדין התורה? שצריך לרצוע דווקא את האוזן של העבד שמסרב לצאת לחופשי. כן, מה אומרים חז"ל בקידושין? דווקא פי כמדומני. האוזן ששמעה בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים, תירצה. וגם הכינוי, ועבדו לעולם. המגמה של חז"ל, של התורה, זה לשלול את הרציונל של העבד שממש אוהב את חיי השעבוד. אותו עבד מעדיף להשתעבד לא רק כלפי חוץ, בגלל שהתנאים של המציאות כופים זאת עליו, כי קשה לו להתפרנס או משהו כזה, אלא גם כלפי פנים. שיעבוד פנימי מהותי, זה באמת, השיעבוד הפנימי ומהותי, זה באמת שיעבוד לעולם, על זה נאמר, ועבדו לעולם. אפשר לראות את זה גם בעולם הפוליטי, במאה השנים האחרונות. ממשלים דיקטטורים תמיד מעוניינים, נגיד כאן, משטרים דיקטטורים שמעוניינים לשמר את האבסולוטיות, את המוחלטות של המשטר שלהם ולמנוע מרידות, צריכים לוודא שאותו עם שהם מדכים לא ירצה להשתחרר. למה? כי בכוח הזרוע לבד אי אפשר, זה לא מספיק, לדכא את הרצון החופשי הטבעי. ומכאן נשים לב שבכל המשטרים הדוקטטוריים יש השקעה מרובה דווקא בתעמולה, בניתוק ודיכוי מרעיונות של חירות וקדמה, וזה קורה דווקא במשטרים מפעילים דיקטטוריים. לכן, השלב הראשון במהלך הגאולה של עם ישראל חייב להגיע מתוכם, השלב הזה חייב לצמוח מלמטה. מתוך הרצון של עם ישראל לצאת, מתוך ההבנה שזה לא המצב הנכון והמתאים להם ולטבע שלהם, הם צריכים לרצות לצאת. ובכך מתמקדות פרשות שמות וערה. בהתחלה העיסוק בפרשה נסוב סביב השאלה, האם בני ישראל יאמינו שבאמת השם מתכוון לגאול אותם או לא מתכוון לגאול אותם? החשיבות שבני ישראל, למה צריך את זה? תבוא תגאל אותם, אתכם מאמין בכלל לא מאמין בך. לא. החשיבות שבני ישראל יאמינו בגאולה היא לא חשיבות פרקטית. הרי אין לה שום השלכות מעשיות על המהלך. הקדוש ברוך הוא לא צריך שעם ישראל יהיה הזרוע הצבאית שלו, ידו ארוכה ושימרדו במצרים. לא. הוא יכול, והוא גם יפה לדי, יגאל אותם ללא עזרתם. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול, או יותר נכון, לא רוצה לגאול עם שלא רוצה להשתחרר. הוא לא רוצה לגאול עם שלא רוצה לצאת לחופשי. ומכאן כל הסיבוך סביב השאלה של האמון של בני ישראל בשם, והם כן, ולא שמעו שם קוצר רוב, עכשיו הם לא ישמעו, לא יאמינו בי. ולכן הפרשיות נפתחות עם הזעקה של בני ישראל. כן? זעקה מעבודה. זה, עצם זה שהם זועקים, זה אבטה על שאבטם, זה הטריגר שמגלגל את פתיחת כל המהלך. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שהם מתעבדים אותם, ויזכור את בריתי. כלומר, אם לא היה את הצעקה, את הזעקה, שמעתי את נעקת בני ישראל, אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה רואה או שומע את חוסר ההשלמה, וחוסר הנכונות של עם ישראל להוריד ראש, לולא גילוי הדעת שהם לא מוכנים להיכנע ולהשלם מצב בו נמצאים כבר 210 שנים, אי אפשר היה לגאול אותם. הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה לגאול אותם, כי זה לא היה גאולה. זה היה קונטרול X, קונטרול, ולקחתי עבדים במצרים, עבדים במדבר, אבל עדיין עבדים, זה לא עוזר לי. לכן אומר אבן עזרא, שמה צריך לעשות? בסופו של דבר, להמית אותם במדבר. דור שנכנסו לארץ ישראל, זה דור המדבר, זה לא דור מצרים. כי זה דור שהוא לא משועבד, זה כמו הילד הצבר בוורשה. הם לא יפחדו. הם יראו אותם גויים ויהרגו אותם, יכבשו את הארץ, וינחלו אותם. ולכן, אם בני ישראל היו משתעבדים גם בפנימיות שלהם, אם הם היו משלימים עם הציות הפנימית שלהם בתור עבדים משועבדים, כפי שאומרים בהגדה, הלא אנחנו ובנינו ובנינו משועבדים, היינו פרעה במצרים עד היום. אבל ברוך השם, עם ישראל זועק, נשבר לו מהעבודה, הוא זועק מהעבודה. ולראשונה שמגיע משה ומודיע להם על הגאולה, פקוד פקעתי, הגאולה מששת ובאה, הם מאמינים. אבל ככל שהתנאים מסתבכים, בני ישראל מאבדים את האמון. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, נכון? לכן מה צריך לעשות? לכן באות המכות. המכות בצורה הדרגתית, המכות הדרגתיות המתמשכות. המכות, התכלית שלהם היא לא רק בשביל להעניש את מצרים, שאם כן ייתכן ועונש היום ונורא כבר מההתחלה, מכה אחת, תתחיל מבכורות, זהו. היה מאפשר את היציאה באופן בצורה מהירה יותר, לא. ענישת המצרים משמשת גם כמהלך חינוכי שלאט לאט מטפטף ומחלחל אל תוך התודעה הישראלית הפנימית. רגע, משהו משתנה. יש סיכוי שנשתחרר. באמת יצא ממצרים. השלב הראשון זה הבעת הנכונות מצד ישראל לצאת. הגילוי הרצון הטוב זה הכל, הכל תלוי בזה. כך גם היה לא רק במצרים. גם בשיעבוד בשושן הבירה אצל מרדכי ואסתר כבר 30 יום קודם החג, נכון? כפי שמסביר רבנו לשפת אמת, שרק אשר מרדכי ויזעק והכה גדולה ומרה, רק עד גם הדרגה ויבוא לפני שער המלך, נכון? מבחינת מלכו של עולם, רק אז בפרק ד' במגילת אסתר גם מתחיל להתהפך. רק אז מתחילה להתגלות הנהגת הייחוד דווקא מתוך הנהגת המשפט. עצם הרצון לצאת, המעיסה בשעבוד, היא מקבילה על פי פנימיות התורה לספירת הכתר, ספירה של גילוי הרצון. זה השלב הפנימי והעליון ביותר במהלך של הגאולה. לכן השלב הזה בא לידי ביטוי בזוג הפרשיות הראשון של תקופת השבבים, כאמור פרשיות שמו ועירה. עכשיו נעבור לשלב ב'. שלב ב', פרשיות בו בשלח, עוסק בנקודת הזכות, נקודת הזכות הפנימית. השלב השני זה כבר השלב הרוחני, הפסיכולוגי יותר, שאלמלא הקדוש ברוך הוא היה מחולל אותו ספק רב, אם היינו יכולים לעשות אותו בעצמנו כעם ישראל. זהו השלב של הפסיכה. היכולת לדלג. כשהקדוש ברוך הוא פוסח על בתי בני ישראל, הוא למעשה בורר ומברר אותם. זהו שלב של דילוג על הקליפות, דילוג על המגרעות, על העבודה זרה, על החטאים, דילוג על התרבות המצרית, על קליפות של ממתת שערי טומאה, עצימת עיניים מהעובדה שלמען האמת, וואלה, עלה לעובדי עבודה זרה, וואלה, עלה לעובדי עבודה זרה. לפסוח, להתעלם, לדלג מעל כל דפוסי התנהגות הרוחניים שעם ישראל לימד במצרים, שהם דפוסים שליליים, וכנראה סביר להניח שאלו היינו רואים בעצמנו את עם ישראל במצרים, ספק אם היינו חושבים שהם אכן ראויים לגאולה. משה מבקש, לא לומר דורש מעם ישראל, משכו, קחו לכם, כן, סלע בית אבות, סלע בית. והמדרש בחדר רבי ישמעאל אומר, הוא משלים בעצם את הכוונה הפנימית של משה רבנו, הוא אומר, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצווה. האם זהו העם שקדוש ברוך הוא בחר בו לצאת ממצרים? עם שאפילו 4 ימים לפני הגאולה, כלומר, בערב הגאולה האלוקית עדיין עובד את אלוהי מצרים אחרי כל המכות כבר. עם שאפילו אחרי 9 מכות פלאיות למעלה מהטבע, עדיין נוטל חלק ושותף באלילות המצרית הטמאה. וכאן בדיוק מתבררת לנו חשיבותו של השלב השני, שלב הדילוג והפסיכה. אכן, המהלך של פסח, של הפסיכה, אינו פסיכה ודילוג מעל כל הקליפות והדברים הרעים החיצוניים. דילוג ישר מהחיצוניות אל תוך המהות הפנימית. רק שם, אחרי שדחקנו הצידה את כל התכונות הרעות, אנחנו יכולים להסתכל במראה ולהבין שוואלה, הנך יפה רעייתי ומומן בך. רק שם נמצא את הנקודה הקדושה הנשמתית של ישראל. את אותה נקודת קדושה בלתי ניתנת לקלקול, שדיברנו, וידגו לרוב בקרב הארץ. כמו הדגים שלעולם לא ניתן להטריף אותם. ולכן שבני ישראל בעומדם על הים, כשהמצרים מאחוריהם, חז"ל מתארים במדרש דיון בבית דין של מעלה. המלאכים טוענים, אין סיבה להציל את עם ישראל. למה? עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. אבל הקדוש ברוך הוא מדלג ופוסח מעל התפיסה החיצונית של המלאכים, שאוחזים רק בחיצוניות העולמות. הקדוש ברוך הוא מזהה את נקודת הסגולה, את הקדושה, שתמונה עמוק עמוק בעם ישראל. האם ניתן באמת להתעלם מכל המעשים הרעים, החטאים, התרבות והמנהגים הזרים? האם ניתן לשפוט ולהסתכל אך ורק על הנקודה הפנימית הטהורה והקדושה? האם זה בכלל אמיתי? ובאמת אמיתי לדלג מעל כל הקליפות והחטאים החיצוניים? אז תכלס, לולא ריבונו של עולם היה עושה את זה, ספק רב אם בעצמנו היינו יכולים. אבל השלב הזה הוא הכרחי ולא רק כנקודת מוצא. שכן לולא הידיעה של הסגולה, אז לשמה הגאולה. כי פה לא מדובר פה על בחינת ספירת הכתר. פה זה כבר הבחינה של ספירת החוכמה. על השורש המניע הפנימי שאפשר לאחוז אותו. אותו שורש מבליח מתגלה לרגע, אפילו רגע קצר, בשירה הנבואית הנפלאה על הים, שירת הים, נקרא השבת. מה קורה בשירת הים? בני ישראל צופים דרך המראה הנבואי של קריאת הים סוף, ושירת הים צופים דרכו על העתיד של העם. תביאמו ותתאמו ביער נחלתך. נכון? והנקודה הפנימית מתגלת. אז אנחנו מגלים שכל המגמה הפנימית שלנו בעצם לא. אדוני ימלוך לעולם ועד, זה השאיפה שלנו, זה הרצון הפנימי שלנו. עכשיו, לולא הדילוג והפסיכה, לא הייתה מתגלת נקודת הפנימיות הזאת, ולא היו ראויים ישראל לצאת ממצרים. אם כן, הדילוג והפסיכה על הקליפות, הדילוג והפסיכה על השכבות החיצוניות, החשיפה של נקודת הקודש הפנימית מבעד לכל המסכים החיצוניים, הם שלב הכרחי בגאולה. ומכאן, מאותה נקודה טהרה שמתגלה, עכשיו יכולה להתחיל ולצמוח הקדושה הגדולה. עכשיו הנקודה הזו, פנימית ומוסתרת ככל שתהיה, היא המקור ממנה תתחיל הצמיחה, ממנה היא נבעה התיקון. ובהיעדר הנקודה, גילוי הנקודה הזו, אין בעצם כלום. ופה אנחנו מגיעים בעצם לשלב השלישי, שמבוטא, שבא לידי ביטוי בפרשיות יתרו משפטים, שלב זה כותרתו היא תיקון המעשים. דיברנו על גילוי הרצון בשלב הראשון, שמות ובהרה, בו בשלח הדילוג והפסיכה, ועכשיו יתרום משפטים, התיקון, תיקון המעשים. השלב השלישי מכיר בעובדה שלמרות הדילוג והפסיכה, על מי אתה עובד? אוקיי, אז דילגתי, עצמתי עיניים, הלאה, אוקיי, עכשיו פתחתי עיניים. הקליפות נשארו, ההבנות לא תוקנו, החטאים לא מורגו, עם ישראל עדיין לא מתוקן. גם אם הפנימיות והתגולה רוב בקרב הארץ, שורש, ניצוץ, גרעין של קדושה, סבבה, אחלה. אבל עם ישראל הוא עצמו, הדרכים שלו, ההנהגות שלו, אורח החיים שלו, התרבות, התפיסה שלו, אפילו החזות שלו החיצונית, עדיין שקועים במתת שערי טומאה, עדיין נגועים בתרבות הזרה והאלילית של המצרים. ואחרי השלב השני של הדילוג והפסיכה מגיע השלב השלישי. השלב השלישי זה החזרה אל כל הקליפות והחטאים שפסחנו, שדילגנו מעליהם. לחזור לכל המקומות המקולקלים שלי. למומים עליהם פסחנו בהוראת שעה של צו, צו הגאולה. ועכשיו, מתוך יישוב הדעת, מתוך התבוננות, לעשות תשובה. עכשיו מגיע השלב של התיקון. אנחנו לא עוסקים בתיקון שאנחנו עדיין שקועים בממתת שערי טומאה. כל הולכנו במצרים, אנחנו לא עוסקים בחשבון נפש. קודם כל תציע משם, להתרחק מהזירת הפשע מהמקום הבעייתי. אבל אחר כך, אתה לא יכול למחוק ריסט. לא, 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 לא. אחר כך צריך לתחקר, להסתכל אחורה, מה שדילגנו, לבחון. היכן ולמה לא היינו בסדר. להסיק מסקנות, להפיק לקחים, ובעיקר לתקן את דפוסי הפעולה שלנו. לא רק ברמה המחשבתית פנימית, אלא את המעשים שלנו. בשביל זה צריך תרי"ג מצוות, את כל המצוות שקיבלנו בהר סיני. מצד אחד, עצם הנכונות והקבלה המוחלטת שעם ישראל מקבל על עצמו באומרו בהר סיני, נעשה ונשמע, ומצד שני, כל הפרטים, פרטי פרטים של המצוות, שניתן בפרשת משפטים. שניהם, גם יתרו וגם משפטים, מכוונים לתיקון עצם אורחות חיינו, לתיקון השלם של תפיסת החיים והתרבות. לולא השלב הזה, לולא החזרה על כל השלבים שפסחנו עליהם והתיקון שלהם, הייתה הנקודה הפנימית נשארת במקום מחבואה, כלשון דוד המלך, בצל שדי יתלונן. הנקודה הפנימית הייתה נשארת בגלות. זהו השלב המשלים שאמור לרדת לפרטים הקטנים ולתקן גם את הענפים הרחוקים ביותר. וכל זה כמובן נעשה מכוח קדושתו של סגולת הגרעין. הרצון העליון שמתעורר, האמונה בנקודה הפנימית הטהורה שחייבים להתפשט מהשורש של הענפים, כלומר הרצון העליון שהתגלה בשלב הראשון לפרשיות שמות וערה. בחינת הכתר העליון לא יכול להישאר ברמת הכתר, כזה לא תחזיק. בחינת הכתר העליון חייבת לבוא לידי ביטוי באופן מעשי, לתקן בפועל לצורת החיים שלנו, בברית פשוטה, לתקן את המעשים שלנו. לחזור לחיצוניות, כן, 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 לחיצוניות של החיים, איך עם ישראל נראה ואיך הוא מתנהג, לקדש, להעלות, לתקן את המעשים אפילו החיצוניים ביותר. ולשם כך נדרשת נכונות. נדרשת נכונות מצד עם ישראל לתקן את מהלך החיים שלהם ולקבל לעצמם אורח חיים אלוקי, או בעברית, עול מצוות. וזה העניין שעמד הר סיני, פרשת יתרו. אבל כמובן צריך לדעת גם מה, לדעת ולהפנים מה זה אומר חיים אלוקיים. מה דפוס ההתנהגות והמעשים הרצויים, כיצד מתקנים אותם לפי רצון השם, וזה בדיוק העניין של המצוות המרובות בפרשת משפטים. ההתמקדות של השלב השלישי בפרטים המעשיים, כפועל יוצא של, מהתיקון והתשובה, זה מה שממקם את השלב הזה בתור ספירת הבינה, שעניינה תשובה. עכשיו, הריב על הקדוש הזכיר בשער רוח הקודש, שבשנה המעוברת יש שובבים תת. יש לנו שלב רביעי, פרשות, פרשיות, תרומה, תצווה. משנים מעוברות, על פי הסוד, שנים מעוברות הן גבוהות יותר מבחינה רוחנית, קיים שלב נוסף. משנים מעוברות, פרשיות, תרומה ותצווה, אף הן הופכות להיות חלק מהשובבים. פרשיות, תרומה ותצווה מתארות את ציווי על בניית המשכן. הפרשיות אלו מסמלות את הצורך לקבע ולעגן את השראת השכינה האלוקית בעולם הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דווקא בתוכם. בתוכו לא נאמר לה, בתוכם, בתוך המציאות הגשמית של כל אחד ואחד. מעבר לגילוי השורש הפנימי ולתיקון של כל הענפים ואורחות החיים, שראינו בשלב הראשון, בשלב השלישי של התיקון, עדיין נוצר צורך לתת משכן, לייצר בסיס קבוע להופעה האלוקית בעולם. ובאמת תכלית המשכן היא לגלות את דעת אלוקים, את הרצון שלו בעולם. המשכן או המקדש הוא מהווה סוג של צינור ממוסד וקבוע להעברת השפע האלוקי והקדושה אל העולם הגשמי החיצוני המציאותי. המהות של המקדש זה לעגן את ההתקשרות, את הדבקות של הקודש העליון במהלך החיים הגשמי שיונק מהקודש העליון. ולכן קביעה זו ממקמת את השלב הרביעי, את פרשיות, תרומת תצווה, בספירת הדעת. כל עניינה של ספירת הדעת זה ההתקשרות, הדבקות בעליונים, החיבור בין העליונים התחתונים, האדם ידע את חווה אשתו. שלושת השלבים של גאולת עם ישראל ממצרים מהווים שורש ויסוד לכל הגאולות כולם הבאות לאחר יציאת מצרים. אין לה גאולה הפרטית של כל יהודי ויהודים, ואין לה גאולה הכללית של עם ישראל ושל כל העולם כולו. אז עכשיו נשאלת השאלה, וזה נתחיל לסיים ולסכם, איך, כיצד ניתן לתרגם את שלבי הגאולה לעבודת השם באופן אישי פרטני? דיברנו על שלושה או ארבעה שלבים, הרצון, פסיכה, התיקון למידות והמעשים. בואו נראה. שלב ראשון זה הרצון. הרצון הטוב הוא הכל, כך כותב מרן הרב קוק זצ"ל. אדם שלא רוצה להיות מתוקן, שלא רוצה לתקן ולהשתפר ולשוב אל השם, אדם שלא מרגיש בעצם המועקה שבחטא או את הלחץ שבטומאה, אדם שתכלס אין לו שאיפה אמיתית ורצון לצאת ממצרים וממיצרי החטא, כפי שאמרנו, באמת אי אפשר להוציא אותו משם. הרב ברונר, שליט הראשי לשעבר, ראש ישיבת ההסדר בצפת, מדייק שבכל התלמוד, בבלי, ירושלמי, כתבי הגאונים והראשונים, אין אפילו פעם אחת את המושג להחזיר בתשובה. יש רק לחזור בתשובה, אבל לא להחזיר בתשובה. מה ההבדל? להחזיר זה אני מחזיר עם מישהו אחר, לחזור זה עבודה אישית. הדברים מלמדים אותנו שצריך לבוא מאדם עצמו מרצונו שלו. אני לא יכול להחזיר אותך. אתה צריך לחזור בתשובה. יכול לגרום לך לרצות, אבל תלוי בך רק. כי באמת אי אפשר להחזיר בתשובה, אפשר רק לחזור בתשובה. יש אמרה חבדית שאומרת, צריך שיהיה רצון. ואם אין רצון, אז צריך לרצות שיהיה רצון. העיקר זה לרצות ולרצות ולרצות, כך אומר הרבה. הרצון של האדם, הזעקה לקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, לא משנה כמה הוא עמוק בתומה וכמה הוא מרגיש שאין לו סיכוי. זה השלב הראשון בגאולה האישית. השלב השני, מגילוי הנקודה הפנימית. ואנחנו מברסלב מלמד אותנו בתורה שפ"ב, אותה קצת ציינו והזכרנו בתחילת הסדרה, שצריך לחפש ולמצוא איזה מעט טוב, אפילו ברשע, ואפילו במיוחד באדם עצמו. הגילוי שיש בי נקודה נשמתית שלעולם לא עובדת. יש באדם נקודה של טהרה, ניצוץ אלוקי שקם לעולם, והתגול לרוב שם שם וכולי. וזוהי נקודת המוצא לצאת מהעצבות והייאוש שהחטא מפיל את האדם אליו, במיוחד הפגם הברית. זוהי הנקודה שממנה אפשר להצמיח התקדשות של האדם כולו. וזו הנקודה שמאפשרת עלייה מממתת שערי תאומה אישיים לממתת שערי קדושה עליונים. כמו קדוש ברוך הוא בתיאת מצרים. צריך האדם לדעת לשים בצד את הנפילות שלו, את החטאים שלו, שוב פעם, באופן זמני, לדלג, לפסוח בתודעה שלו על כל הקליפות והמועקות שעוטפות אותו ולהביט אל תוכו פנימה. זה מין תהליך מהלך של פסח באופן אישי כזה. אנחנו פוסחים על כל הלכלוך, פוסחים על הייאוש, מדלגים על החץ, אנחנו חשים שקועים בתוכו, ומוצאים את השם יתברך בנו, בתוכנו. כשאדם מאמין שלא הכל שחור אצלו, שיש עוד נקודה של קדושה, והוא לא רק סובר וחושב, אלא יודע ממש, אז הוא מקבל כוחות להתחיל ולהתרומם, להתחיל ולתקן. שכל אחד ידע שיש בו נקודה אלוקית, שלעולם לא הולכת לאיבוד, היא לא מתקלקלת ומשם מתחיל התיקון. ואם יש לו אותה, הוא יוכל לדלג ולהתקדם. שלב השלישי, תיקון המידות והמעשים. באמצעות הכוח והאמונה הזו שהזכרנו עכשיו, אפשר להתחיל ולתקן את המעשים בפועל. לאט לאט ובהתמדה לעמוד בעוד ועוד ניסיונות. לקבל על עצמנו עוד ועוד מעשים טובים, מצוות, לימוד תורה. לאט לאט לקדש את ההתנהגות שלנו, את אורח החיים שלנו, כל פרטה והנפה, ולשאוף לתיקון מלא. וכמו ביציאת מצרים ואדם עצמו, כך בעם ישראל כיום. הזעקה שעולה, באמת, זעקה אמיתית מכל אתרי החדשות, מערוצי התקשורת. חוסר המוכנות לקבל את המצב של עם ישראל כמו שהוא עכשיו. כולנו יודעים מה מדובר. התחושה הקשה מבחינה של הוואקום השלטוני, או הכלכלי, או המוסרי, שעוטפת את העם כולו. ההבנה שאנחנו לא נמצאים על הדרך הנכונה. וצריך לחפש ולבדוק מה הדרך האמיתית. הזעקה הזו, חוסר ההסכמה איתה, עם המציאות, זה המקור וההתחלה של כל תהליך הגאולה בימינו. אולי זה השורש הפנימי של כל מה שמכונה שנת בחירות. ואנחנו כבר, היא לא באמת שנת בחירות, שאורכת שנה שלנו כבר בשנתיים של בחירות, נכון? כלומר, אנחנו חשים בכל מקום את החוסר הנוחות, חוסר ההשלמה עם המצב הקיים, בכל המערכות כולן, כל מערכות החיים. אמרנו, מערכת שלטונית, משפטית, מערכת דתית גם. רוחנית, פנימית, מוסרית, ומתוך כך עולות הזעקות והקריאות הפנימיות. יש רצון, יש שאיפה לתקן. גם אם לא ברור עדיין איך בדיוק. וכאן נכנס את כל העניין של תנועת התשובה. אנחנו לא מטיפים באופן ישיר לקיים מצוות. קודם כל צריך לגלות בעם ישראל את המתיקות, את הקדושה שטמונים בו, ובכל אדם, בין אם הוא חובש כיפה או לא. כל מה שיש לנו שם, העלונים, ההנחות התפילין, הדלקת נרות, שבת, חברותות, שיעורים פתוחים, עכשיו עם הזום, איזו התעוררות שתורש בכל בית ובית. כל אחד בדרכו מגלה לעם ישראל שעודיו התקוותנו, שבתוך תוכנו מסתתרת לה נשמה אלוקית שהיא גבוהה מהכל. ועניינה של התשובה זה לשוב. במקור שלי אני טוב גמור אבא, שם, כפי שנאמר באחרונים, נכון? גילוי הנקודה הפנימית התורה. אנחנו לא עוצרים שם, לא עוצרים כאן. מתוך כך יוכל עם ישראל לשוב אל אורחות החיים הקדושות, אל תרבות של תורה ואל חיים אלוקיים בכל המערכות החיצוניות, בכל הענפים כולם. ואז בעזרת השם נגיע לשלב הנוסף, שלב הרביעי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בית מקדש. זה השלב שכל המציאות מכירה ויודעת שמקור חיותה הבלעדי זה הקודש העליון, שמשפיע על המציאות דרך גילוי השכינה והקרובים שמעורים זה בזה קודש הקודשים. עד כאן, לענייננו היום, נסכם את שלוש השיעורים של הסדרה. דיברנו בשני השיעורים הראשונים על 9, שהם בעצם 10 נקודות פרטניות. 6 הנקודות הראשוניות עניינם זה תנאי סף לגשת בכלל לעצם עבודת התשובה מימי השובבים על תיקון הברית. דיברנו על נקודה הראשונה שכל יהודי קדוש, דיברנו על נקודה השנייה שלדון לקו זכות, בטח את עצמנו, דיברנו על נקודה השלישית להודות לדעת לדעת בטעות, הנקודה הרביעית הייתה קלות התשובה על פגם הברית, הנקודה החמישית היה שרחמנו לי בבית, ולא לפעול בצורה של מצוות אנשים מלומדה, והנקודה השישית היה עבודה בנחת. אנחנו אחראים להשתדלות, הקדוש ברוך הוא אחראי לתוצאות. שלושת הנקודות הבאות בהם עסקנו בשיעור השני, עניינן הוא הצעות לדרכי התיקון. דיברנו על קדושת הדיבור, הימנעות מדברים בטלים, דיברנו בנקודה השמינית על היגיעה והתמדה בתורה, והנקודה התשיעית הייתה הקפדה על ברכות הנהנים והאכילה בקדושה. סך הכל עמדנו על 9 נקודות כנגד היסוד, שהיא הספירה התשיעית, וגם עסקנו בנקודה העשירית, שהיא כמובן נקודת השמחה, אותה יתקן משיח צדקנו, ונעזור לו להתגלות בעזרת השם. זה שני השיעורים הראשונים בסדרה. השיעור השלישי, היום, נגענו בשלושת בחינות היסוד של כל המהלך כולו, נקודת הרצון הפנימי, הגילוי שלה, היכולת לפסוח ולדלג, תיקון המעשים, אלו שלושת הנקודות, השנה מעוברת גם הרתימה והאיגון של שלושת הבחינות הללו בקודש המתגלה בבית המקדש והמשכן. ועמדנו על הקשר פרשיות השבוע. אני מקווה שהסדרה, מה שנקרא, הייתה בבחינת דברים היוצאים מהלב, שיכנסו אל הלב, על זה נאמר לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח הכל חדש בקרבי. אני יודע שהדברים הללו של תיקון הברית, זה דברים רגישים, אינטימיים, לא מרבים לעסוק בהם, ואנשים חושבים שהתיקון הוא מעבר לריח חושך. אין לי סיכוי, בעבר כתוב שאין תשובה, לא כך עם פני הדברים. אני מקווה ומתפלל ומייחל שכל מי שיקשיב, וילך עם ה-10 נקודות שהצענו פה על דרך האפשר, בעזרת השם יזכה לגאולה, גאולה פרטית, מתוך כך גאולה משפחתית, גאולה לאומית וכללית של כל העולם כולו, של תיקון ברית, כריתת הברית בינינו ובין בורא עולם בצורה שלמה, שתופיע בכל מחווי החיים, מלובשי הנפש במחשבה, בדיבור, במעשה, ואני מקווה שבעזרת השם, ושנה הבא שנת השם, בימי השובבים, לא נהיה משנת בחירות. יהיה בתוך שנה של ודאות, של תביאמו ותיתר מחכה מכון שבטחה ושם, מקדש אדוני כוננו ידיך. הכל תלוי בהחלטה שלנו. עד אז נתחזק ב9 הנקודות, ובפרט בנקודה העשירית, שכל עניינה הוא השמחה, שנאמר, תיני נאי 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 Didi da 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 dam didi da na 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 didi dam da dam dam ni na 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 ya na 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 didi na 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 ya na 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 ya na ya na na didi na 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 ya didi na 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 didi na 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 didi da 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 didi da 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 didi da 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 didi dam bam 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 didi da 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 didi da 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 didi dam da dam bam bam Ni na 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 ya na ya na na ya na ya na bam 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 ya ni na 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 ya na 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 הנה נה 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 נה. אמנם אנחנו בשיעור חסידות, אני מקווה שהשיעור הזה יהיה הלכה למעשה, אליבא דנפשה, אליבא דהילכתא, קל לדבר על זה, אבל צריך לחיות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.